שאלה. קדימה.
שאלה.
אני... כן, בבקשה.
המשנה היא בגדול לא מאוד מסודרת, לדעתי. כאילו שם אולי כמה דברים לדון בהם, אבל היא לא מאוד מסודרת. ובשאלות האחרונה ששאלת, כאילו קראת לחפור בה. ואז זה מה שעשינו רוב הסדר כזה, עלינו סברות, לא סברות, יותר חוקות, פחות, כאילו המצאנו, בכלל הפוך וכאלה. והשאלה היא לא מה אנחנו עושים.
אני אסביר. קודם כל אני מתלבט תמיד אם לכתוב שאלת הכוונה. בסדר? הנה, בשאלת הכוונה גמר לך לחפור באיזה מקום שבכלל לא היית רוצה להיות בו. אז למה? בגלל שאני שאלתי. אז אולי צריך להפסיק עם שאלת הכוונה. זאת שאלה שלעתי אין לה תשובה ברורה. ושאלת הקיבוץ הרגיל תמיד הייתי נותן שאלת הכוונה, כי החבר'ה רצו את זה. זה שאני פה, אני שומע קולות הפוכים וצריך כל פעם להתאים לחבורה. ספציפית הרקע לחפירה בשאלות האלו, כי הדיונים של הסוגיות בגמרא נוקטות עמדות פרשניות מסוימות בשאלות שאני כתבתי בשאלות הכוונה, ומה שאני רציתי לעודד זה הרצונות שלי, גם אם הוא היה אולי בעייתי, לעודד אתכם לפני העיון בסוגיה וכוחות עצמכם לשאול את עצמכם איך לדעתכם המשנה נקראת. אתה בזה שאמרת את המשנה פשוטה וסתם חפרנו, אני מניח שבכל זאת הייתה לך קריאה מסוימת של המשנה. עכשיו הקריאה היא גם טקסטואלית, אבל היא גם יותר מזה, היא גם פרשנית. בסופו של דבר, מה המשנה הזאת אומרת, מה היסוד שלה, מה החיים שלה נקרא לה בשפה של למדנים, כן? ואני חושב שהחשיבות של לשאול בכוחות עצמך איך אני קורא את המשנה, הוא לא כדי לגלות שהגמרא מוצלחת או לא מוצלחת, אם מתאימה לך או לא, אלא זה כלי גם להבין את הגמרא. כי במידה ואתה מגלה שהסוגיה היא הולכת לכיוון אחר ממה שחשבת, אני חושב שעכשיו מתחילה עבודה לא שאתה ציב לסוגיה, אלא מתחילה עבודה לשאול על מה ולמה. כאילו מה הסיפור? כאילו כלי להבין את הסוגיה זה להבין בלשון שאני חוזר אליה הרבה של המחשבים, להבין את האפשרויות שעמדו לפני הפרשנים, ואני תמיד בטוח שהפשט עמד כאופציה לפני הגמרא גם כן. ולכן זה בעיניי גם כלי לימוד גמרא. לכן זה מה שרציתי בעיקר להגיד בשאלות האלו, כי זה היה רציונל. שאלות ואתם יודעים את השעה שכתבתי את השאלות, אז רגע הייתי סתם אפוף, כן, זה יכול להיות כנועם, נכון? אבל מה שאני אומר הוא, בעצם ביקשתי שנספר לבד מה כתוב במשנה הזו. שאני אגלה לך שבין, לא יודע אם פשטנים זו המילה המתאימה, אבל בין החוקרים שכתבו על פרשנות המשנה הזאת, שאני מדגיש חוקרים, כי כלי הפרשנות שהם אוהבים להשתמש בהם, הם כלים שהם פילולוגיים, שהם קראת למה שהם חותרים. לא אגיד לך שזה מדויק, לא אגיד לך שתמיד זה מגיע לזה הרבה ענבה, אבל הם חותרים לנסות לפרש את התנאים מתוך עצמם. זאת אומרת, בדיוק חותרים לשאלה הזאת, וכבר בתוכם יש מחלוקת עצומה מה הקריאה הפשוטה במשנה. מה שאם זה כבר כך, כבר השלב הבא הוא, זה שבהגמרה הולכת לכיוון מסוים או אחרים, זה יכול להיות בגלל שיקולים מאוד מגוונים. ככה למשל, סבטו, במאמר שלו, חושב שזה לא משיקולי פשט, זה משיקולים אחרים. אבל אם אתה מודע לזה, שיש קריאות שונות אולי גם על דרך הפשט, אולי זה באמת מסיבות אחרות. אפשטיין למשל, אם מישהו הציג שמה, בונה את הכל השאלה של מה נוסח המשנה. כלומר, אם יש לך נוסח אחד, תקרא כך. אם יש לך נוסח אחר, תקרא אחרת. בסדר, זה... בקנה הזאת, זו החפירה שהתכוונתי אליה. בסדר? מסביר קצת. שאם תגיד לי, או כולכן תגידו, עזוב שאלות אחרונה, תגיד, תימד משנה. אבל אם יש לך משנה מה שמתחשק לי, אני אפסיק לכתוב אותם. או לחילופין, אופציה אחרת, לכתוב אותם בסוף. כלומר, לכתוב את כל המקורות, ערומים, כאילו, בלי להגיד מה. אפשר אחרי זה בסוף, מדור, למי שמתעניין, אני מציע על המשנה. זה מי שלא רוצה שלא יסתכל בזה. זה גם אופציה.
אבל זה צד שני של הבעיה, שהשיעור הוא כן ספציפי. כולם צריכים...
למה? למה כולם צריכים לחשוב כמוני?
לא, לא עכשיו כמוך, כל אחד יכול
לעשות...
כן, אבל לא... אם אתם רוצים, אני אעשה ניסוי, ונשמע יש פידבק, שאת השאלות נתחיל לסוף, כן? ומי שלא רוצה, לא מסתכל. בוא ניקח, אתה לא חייב שאול את המקור הבא, ביתר גם שעין שלך תתפוס איזו שאלת הכוונה, שזה היתרון בעיניי. אני אשמח לעשות את זה ככה. בסדר? אה?
לא בטוח.
לא בטוח, אוקיי. אולי אחרים רוצים להתבטא? פעם אחרת. טוב, אז נתחיל? אז בוא, אתה רוצה להתחיל גם איך אתה קראת המשנה? אמרת שהיא פשוטה. בוא נתחיל, כן? תמיד מה שאתה חושב, בסדר? בוא נתחיל פשוט בתנאים, בסדר? בוא נתחיל במשנה עצמה, משנה ג', כן? כן?
רבי יוסי אומר, אם עמד וגזר תרבית, מגלגלים עליו הכל. בגלל שהוא אומר, אם עמד וגזר, אז זה נראה שהוא מדבר דווקא על הניקף, כי ככה זה נשמע.
ככה זה נשמע, כן.
לא, לא...
זה כלי פרשני נהדר, כאילו, ככה זה נשמע.
לא, אם עמד, לא, כי אנחנו מדברים על מישהו בצל. אנחנו מדברים על הניקף שגזר תרשנת השנה את השלישית. ואז רבי יוסי אומר, אם עמד וגזר.
לפני כן דיברנו על מישהו שגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית. עכשיו אנחנו מדברים על מישהו שגדר את הרביעית. זה יכול באותו מידה להיות זה שגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית.
לא, אבל אם הוא עמד וגדר.
מה זה עד ומישינו?
מה לי? המשנה משתמשת בלשון הזה בהרבה מקומות.
צריך להכיר בשביל להגיד כזה דבר. אני לא הייתי אומר כזה דבר. עדיף לזה,
מה זה?
גם להכיר בשביל להפריש את זה. יכול להיות שזה צודק. אני אומר, יש אבל אפשרויות אחרות. זה לא...
בסדר, יש שם אפשרות, זה נראה לי מתאים למה שכתוב.
זה
נראה שאומרים
מישהו
שעד עכשיו לא עשה
משהו. אחד מהשאלות שביקשתי ככה לחפור גם היה, מה השיקולים שמנחים אותך? אז אתה אומר מתאים לי, או נשמע לי. שזה אני לא מזלזל בזה בכלל, אבל אני כאילו... בסדר, עוד מישהו? רואי,
אתם בעצם אומרים שבגלל שכתוב עם עמד, אתם דורשים כאילו את המילה עמד, ובגלל זה אתם רוצים להגיד שזה?
לא דורשים אותה, אנחנו מפרשים אותה.
אוקיי, לא, כי אני יכול, נראה לי שפשוט, הם רוצים להגיד, בניגוד לראשונה, השנייה והשלישית, מהרביעית חל החיוב, לכן כאילו הפועל הוא שונה ברביעית, אבל... בסדר, תראה, אני אגיד לך את האמת, לא נראה לי שיש תשובה במשנה. המשנה הסתומה, אז כאילו...
אבל היא לא הסתובה הסתומה.
אני מריץ לי שאלה.
כן? לא יודע, אני...
הם אורחים.
יש להם כוונה ספציפית.
גם אם יש להם פעם שוחד, כי ככה אני מבין את זה אחרי שקראתי את הגמרות, אבל...
זה גמור, אתה יהודין טוב, כן.
המקיף את חברו משל השוחותה וגדל את השנה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. אם קוראים את המשפט הזה לבד, בלי שאתה אי פעם שמעת על רבי יוסי, אז אתה אומר, אז כנראה, אם הוא קיף תרבית, אז כן מחייבים אותו, נכון? זה הדבר המתבקש.
אין רביעית עדיין, הוא מקיף אותו משלוש רוחותיו.
מצוין, פה ידידיה מעלה את השאלה הכי נכונה. למה הוא הקיף רק משלוש רוחות? הייתי מתחיל לפני כן. קודם כל, בפרטות על מה מדובר פה, אני באים במרחב של הפרק.
בסדר, עדיין, אני אדבר על זה. זאת אומרת, כי הדוגמה שהיה ואמינה להגיד שכן מחזים אותו, נכון? אז אני אומר, כבר בחומר, אם מקיף את חברו מאב רוחותיו, בגדה את הראשונה, ואת השנייה, ואת השלישית ורבית, כן מחזים אותו. כי אם לא היו חייבים אותו, אז המשנה הייתה מביאה את המקרה של ארבע רוחות.
אבל אין רביעית בעצם למקיף.
נכון, אבל למה המשנה מביאה מקרה של שלוש רוחות, שמקיף משלוש רוחות לגדר שלוש רוחות? כי מה שאומרת זה, אם היה מקיף מארבע רוחות לגדר ארבע רוחות, היית מחייב אותו ארבע רוחות.
לא.
היית מחייב אותו.
למה? אין לו אינטרס בזה. אתה יוזמה שלך לעשות את זה, אני אין לי אינטרס בזה.
לא, אפילו בלי יוזמה שלך. עמד המקיף. המקיף הקיף את חברו מארבע רוחות. גדלת הראשונה, את השנייה, את השלישית, אין מחייבים אותו. גדלת הרביעית, כן מחייבים אותו. כי אם לא ככה, אז המשנה הייתה מביאה דוגמה של המקיף את חברו מארבע רוחות. ולכן אני אומר שבטוח שלפי התנא קמא, אם עמד והקיף את הרביעית, אז מחייבים אותו. אם לא עמד, כאילו אם הקיף אותו מארבע רוחות, מחייבים אותו. עכשיו, השאלה מה רבי יוסי אומר. ככה נגעתי מסקנה במשנה, שתנא קמא אומר, עמד המקיף וגדלת הרביעית, מחייבים אותו.
איך דייקת את זה? כמו אני...
כי אם...
בדרך השאלה.
אז דייקת, כי אם לא, אז המשנה הייתה מביאה זגמה.
אז אני יכול להציע הצעה כאילו לסדר העבודה? כאילו, בוא קודם כל נקרא מה שכתוב, אחרי זה נדייק מה שלא כתוב. זה בסדר?
כן.
אתם הגעתם פה לקריאה מצוינת במשנה. לא, אתם הגעתם פה, אבל בואו, ברשותך, כאילו, אני אתן לך עוד דקה. אמרתם פה קריאה מצוינת במשנה. רק אני מבקש לפני כן עוד שלב. לא צריך לשבת את זה מהמרחב של המשנה הקודמת. מדובר פה בפשטות על ביקה. נכון? זה מוסכם? המשנה הקודם דיברה על ביקה, וביקה היא אמרה, אתה לא יכול לחייב את החבר שלך לגדור. כלומר, מדובר פה על ביקה, ואנשים פה הם גודרים על איזה רקע? באופן חד צדדי. זה לא שותפים שרצו. ובוא נאמר, מבחינת המשנה הקודמת, מה שדיברנו גם אתמול בגמרות, איך פועלים יחד, פה מדובר בפעולה שהיא חד צדדית. מישהו פועל לבד, הוא לא פועל בשיתוף פעולה עם החבר שלו. הוא פועל לבד, וכאן מבחינת הפשט פשוט, מה אמרתם? בוא נראה מאוד חי. המקיף לצחבו משלוש אורחותו, זה קודם כל תיאור גיאוגרפי. תיאור גיאוגרפי. לא, המקיף זה לא שהוא הקיף אותו בגדר. הכוונה שיש לו שלוש שדות משלושה, ומה קורה ברוח ערבית? הוא לא מקיף אותו. זה מוסכם? המקיף את חברו משלוש אורחותיו. ועכשיו גדר, מי גדר? אותו אדם שהוא מקיף אותו, שיש לו שדות שמקיפים. עכשיו מה הוא עשה? הוא גדר את הראשונה, את השנייה ואת השלישית, אין לחייבן אותו. עד כאן מוסכם? עכשיו מי זה אותו? פה יש בעיה תחבירית קצת, כי גדר זה המקיף ואותו זה חברו. בלשון המשנה, נקרף זה כבר גמרא, בלשון המשנה, המקיף את חברו משלוש רוחותיו, גדר את הראשונה, את השנייה, את השלישית, הכוונה למקיף, ואין מחייבים אותו, הכוונה את
חברו,
את הניקף.
זה
חברו, זה תחבירית ככה, נכון? עכשיו, בחת הריאליה, בסדר? רבי יוסה אומר, יומד בגדר תרבית, אין שום סיבה שבעולם, שבמקרה של תואר במשנה, שהמקיף יגדור תרבית, כי אין השדה, אין השדה מהרוח הרבית, אין השדה. ולכן, אם קוראים כך את המקרה, וזה פשוט, עשית את זה כל ניתוח מצוין, כן? המקיף גדר. אז זה מחייב שעמד בגדר תרביעית בפשטות, מי זה?
הניקף.
בפשטות זה החברו, זה הניקף. אז אם הוא עמד בגדר תרביעית, מה זה בפיזם גגיון עליו את הכל, אם זו הקריאה במשנה?
שעכשיו צריך לעשות בהוצאות של הגדר, של כל הגדר כולה.
הכל לכאורה, מה זה? שלוש ארוחות האחרות, הראשונה, השנייה והשלישית. כלומר, מגלגלים עליו להשתתף בהוצאות, אני מניח שהרביעית, אני חוזר, אם כך מפרשים את המשנה, שהמקיף מתאר פשוט, אני לא הבאתי טושים היום, בסדר, אני אף פעם לא הבאתי טושים, אבל שהמקיף מתאר, לא, אבל בסדר, זה ככה, בסדר? בוא נראה וזה, בסדר, אוקיי? זה הניקף, זה המקיף, בסדר? אז הוא מקיף אותו משלוש וחודש ושלוש סודות. אין סיבה בעולם בכלל לחשוב שהוא יגדור את הרבית. ולכן אני חושב שניתוח נכון של הרשע הוא שופך אור לגמרי לספר. אם עמד וגדר את הרבית, היהודי הזה עכשיו רואה, סבבה, יש לי פה אחד, פה אחד, פה אחד. סבבה, עכשיו אני אגדור פה וסגרתי את הסיפור, כן? אם עמד וגדר את הרבית, מגלגל לב את הכל, הוא צריך להשתתף. בהוצאות של הקודם.
אבל אולי זה לא שם, אולי זה מסביב לכל המעגל הזה
רחב. חדימה, בוא תבנה פה, בוא נשפח כף טוב, לגו, תבנה מקרה אחר.
נניח כאילו שזה שלושת ארוחות, אתה יכול להיות שזה באותה תמודה שלי מהגמרא שלמדתי בכיתה י' יכול להיות שאני ממציא את זה, יכול להיות שזה
זה יסדה באמצע יהיה הקבלים, בסדר, כן.
אז אני אומר, יכול להיות שזה משלוש, ואז הוא רצה לבנות פה אחר כך עוד אחת שתסגור את הכל, שלא יבואו לו פה גנבים מהכיוון הזה.
אבל אין פה שטח שהוא יכול לבנות את
החומה שלכם. זה רשות הרבים, יש כאן דרך נגיד. זה שטח הפקר.
בסדר, אבל למה שיבנה את זה בעל השדה פה? הוא יבנה פה. למה שיבנה פה? אם קוראים את המשנה שמקיף הכוונה יש לו שלוש שדות, והתיאור של הפעולה שלו מתחיל רק מגדר, אז אין רוח רביעית בכלל שהמקיף בוכל יהיה מעורב, הוא בכלל לא בסיפור הזה. כל היכולת לקרוא שאם עמד זה המקיף, זה רק בהנחה אחת, שאיך אתה קורא את המקיף את חברו משלוש ברכותיו? שהמקיף הכוונה לא שיש לו שדות שמקיפות, אלא שזו פעולה, כן, שהוא הקיף אותו, וכאן לכן יש פה שאלה ענקית, שהיא האם בגדר יש וב לפניו או אין. אני הבאתי לכם כתב את קויפמן, שאין וב. מי שעיין קצת באפשטיין, היה רואה אפשטיין מפנה לנוסחאות שכן מופיע ואז איך קוראים את המשנה? מקיף את חמור ראשון וגדר את הראשונה. אם גורסים כך את הוו הזאת, אז איך אני צריך לקרוא את המקיף את חברו? אם יש וו החיבור, אז איך המקיף הולך?
פעולה.
אתה יכול, תיאורי עדיין לפרש אותו דבר. הוא מקיף אותו משלוש רוחות, והוא גם עשה גדר. אבל זה כבר יכול לאפשר, כן, זה יכול לאפשר למישהו לבוא ולהגיד שהוא הקיף את חברו מהרוחות, איך הוא הקיף אותו? והוא עשה גדר, כן? אבל אני כמעט משוכנע שהקריאה הפשוטה במשנה ברב יוסה היא כולה נגזרת מאיך קוראים את המקיף בגדר, ואם קוראים כמו באופן שהוא צריך כאן, זה לי זה נראה מוכרע מתוכו, שאם עמד בגדר תרבי גדר לכל, הכוונה היא לניקף. אם הניקף עשה את זה, זה. עכשיו בא, בסדר, זה מוסכם עד פה? אז צריך אחרי זה נראה מספיק נראות את מה, למה אפשטיין פה חשב שזה לא ככה, אבל לפחות בטקסט שכתב את קויפמן זה כמו כפפה ליד הדבר הזה,
אבל יבואו לגנוב לו דברים ככה. השאלה היא למה לעשות הגדר, אם זה איזה קריאה מהחבר, אותו חבר ספציפי,
למה איזה קריאה? בביקרה מי מדבר איזה קריאה? בביקרה מדברים על תיחום הגבול, מדברים על גנבים. אני אזכיר לכם את המאמר של הרב בנדיקט, זה מדבר אליכם, שהבדיל בין הלשון כותל לבין גדר, שגדר הוא טוען זה תמיד עשרה טפחים, שהגמרא בדבר אומרת נגד גנבים, אבל האינטרסים של החיצון פה הוא דאג לעצמו, הוא לא דאג לשותפות, הוא דאג לעצמו. אני מניח שהוא גם עשה גדר ככה, ככה אני מניח, לא חושב, אלא אם כן אולי פה כי הוא עצבן אותו, לא יודע, יכול להיות שהוא עושה דווקא נגדו, זה גם יכול להיות.
אז הוא יכול לגלגל אבל את כל הגדר ההיקפית גם, כי היא גם עוזרת לו.
זה שאלה טובה, כמו אתה שואל, אתה שואל גם הגדר הזאת.
גדר קטנה, גדר הקפה כבר לא עוזרת לו.
ברגע שזה קיים, זה לא. אתה רומז פה למחלוק בין רשי ותוספות בבא קמא, שבכלל הוא גדר מסביב לגדול, והפנימי נהנה מזה. לי זה נראה בפשט המשנה, אם קוראים איך שעלה פה, מאוד רחוק. זה נראה, אני חושב, מאוד פשוט, התיאור שתואר פה. פשוט נכנס במילים. הדרך היחידה לדעתי לקרוא אחרת זה להתחיל לקרוא, זה אם יש גרסה אחרת, אבל לפי הנוסח של קויפמן זה ממש סבבה, כמו כפפה ליד. זה לא השיקול היחיד בפשט משנה, אלא כדאי תמיד לקחת בשיקול גם המרחב, וזה התקבולת המשנה הבאה. מישהו ראה את המשנה הבאה? זה היה לכם שיקול בפרשני? דיברנו על זה כשאמרנו את המשניות. מה אומר את המשנה הבאה?
זה
תפתח תסתכלו,
זה אמר לגודל אחר, אבל זה ישנה דלת בדיקה.
סליחה, אני לקחתי לך. מה אומר את המשנה הבאה? כן. תקרא, סמך לו כותל אחר, תקרא.
אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלים עליו את הכל.
וכולי. מה מתואר כאן? שהוא בנה כותל יותר מ-400, הוא לא יכול לחייב את השני, אבל אם השני, מה עשה?
בנה מזה.
לדעתו, שהוא בנה מזה.
ופה ברור שסמך לו כותל אחר זה מי?
חברו.
זה חברו. עכשיו, אם אני לוקח בחשבון את התקבולת, כמו שבמשנה הבאה סמך לו כותל אחר זה חברו, אז גם אם עמד וגדר זה חברו. כי מה רעיון המגלגלין? רעיון המגלגלין אומר רעיון מאוד מאוד פשוט, אני לא יכול לחייב אותך בדברים שמעבר לסטנדרט, שמעבר לנורמות. בביקה זה מקום שלא נהגו לגדור, 400 זה מה שצריך, מעל 400 זה סתם, אתה רוצה, מצידי תבנה כמה שאתה רוצה, תבקש ממני. אבל יש מחייב חדש שנקרא אם גילה דעתו, אם אתה מראה שזה טוב לך, שאתה רוצה ליהנות מזה, שאתה רוצה להיות שותף לזה, אז יש דין שמגלגלים. אז לפי זה אני כמעט משוכנע שהקריאה הפשוטה בנוסח שלפנינו היא הניקף. זה מוסכם או שיש פה מי שעדיין חושב אחר? מותר, כן?
אפשר
כן, בבקשה.
זה לא אותו שם
אתה חייב. בבקשה, איך אתה רוצה לקרוא אחרת?
לא רוצה, אבל שגרשן מכוון אותו, זה דווקא את זה שמקיף את חברו משלוש רוחותיו, ולא את זה שמקיף
אותו. אתה מציע שאם עמד וגדר זה מי?
אם עמד וגדר, שבעצם יש לנו במצב הזה של החטא פה, במצב הזה של החטא פה, ופה יש נגיד שדה באמצע, והוא עומד, מי שפה עומד ועושה 1, 2, 3, והוא וזה שהבחוץ בא וגודר פה, אז הוא בעצם, אז הוא מגלה שנוח לו מזה שיש פה גדר.
זאת אומרת, הוא מראה שכמו שהוא רוצה גדר
כוח. עכשיו תיארת שמי שגדר זה הפנימי? מה תיארת? אבל במשנה נראה לך לקרוא ככה?
מה?
במשנה נראה לך לקרוא ככה?
לדעתי זה אפשרי.
מעניין.
ובזה שהוא עומד, בזה שהוא פה עומד בגודרת הרביעית, הוא בעצם, זה לא עניין ש... הוא בעצם מגלה, וואלה, נוח לי שיהיה לי כותל פה. אז כמו שנוח לו שיהיה לו כותל פה, כנראה שגם נוח שיהיה לו כותל פה וכותל פה, אז מחייבים אותו.
כן, מעניין, כאילו.
ואמרתי
לו שזה לא גמלא פשט, אתה חושב לא
צריך
לי... כן, אבל אי אפשר לומר שאי אפשר לקרוא, אפשר לקרוא את זה, זה ממש לא פשט. זה ממש לא פשט, אבל זה גם אפשר. אתה מקווה. עכשיו מאוד לך, אפשר לעבור לשאלה שלך עכשיו, אתה מרשה לי? אני רוצה להסביר את שלבי העבודה, מה שאתה עובר עכשיו זה דיוק. מה כוון הדיוק? זה לא מה שכתוב במשנה. ומה אתה רוצה להציע? בוא ניצור מקרה... בוא ניצור מקרה רביעי, והוא מקרה שלא כתוב. ומה...
לא, הדיין מקרה רביעי, אני אוהבים את המקרה שלנו.
לא מקרה רביעי, זה טעות, כאילו. בוא ניצור עוד מקרה, שכאילו המשנה תיארה מקרה מסוים שמקיף משלוש רוחות. אז מה אתה... אין מחייבים אותו.
לא, באמת חצי משפט בעצם. אם יצא שני אין מחייבים אותו, אז מתי כן מחייבים אותו? מתי שזה מעבר לזה. אני אומר, כנראה המשנה בחרה להגיד, כאילו, היא מגיעה לגבול. הגבול
ולכן בעצם מה אתה אומר? אתה בעצם, אני רוצה שנבין, אתה מדייק דיוק. מה הדיוק שלך אומר? יוד והמשנה בחרה לתאר מקרה שהם מחייבים אותו, במקרה היה רק משלוש רוחות. אז ככל הנראה, מה אני אומר לעצמי? שבמקרה שהיה ארבע רוחות, אני חושב שהיא אחרת, אבל אני מודע לזה שזה לא כתוב. נכון?
כן.
עכשיו פה אני כבר נשאל אותך שאלה הלמדנית. למה שיחייבו אותו במקרה כזה? למה מחייבים או אין מחייבים? איך הבנת בשלוש רוחות? למה, לפי, אתה בעצם כבר נתת הבנה מסוימת ולמה לא מחייבים אותו בשלוש רוחות? מה בעצם התשובה של נתת? מה הסיבה שבשלוש רוחות לפי מרדכי אולי מחייבים אותו? ואיזה סיבה?
אין לנו משטרת המחשבות.
לא, אפשר להגיד שדברים, אפשר להגיד באמת המחיים של גלת שגילה דעתו. אפשר להגיד שהוא לא גילה דעתו שהוא רוצה את הרביעית.
למה?
זה לא פרקטית, זה לא עוזר לו.
אבל בדיוק שלך אבל כבר הכרעת, כי כשאתה אמרת שהם מחייבים אותו משלוש רוחות ומארבע רוחות יחייבו, אבל לא גילה דעתו, אמרת שאם הוא מקיף את חברו מארבע רוחות וגודר את ארבעתם, אז כן מחייבים את החבר, נכון? אמרת שהוא לא עשה כלום, אני אתברך, הוא לא עשה כלום. ולכן אני עכשיו מדייק ממך, אמור לך, שאתה סובר, למה אין מחייבים אותו? כי מה הוא נהנה מגדר משלוש רוחות? כולם ייכנסו מפה. אבל אם הוא יעשה לו באמת גדר שהיא מועילה. ופה כמובן השאלה שאתה צריך לנסות להסביר אותה היא על מה ולמה אני צריך לשלם על משהו שאתה עשית. כן, כאילו על משהו שאתה עשית. כן, זאת שאלה שצריך לשאול אותה, כן? אבל לפי דבריך זה הנגזרת הפשוטה. זה מוסכם לך?
זה אמנם כך, אבל גם יש פה את... אם מקיפים לך מאה ברוכות, אולי יש מקום למחוס.
כן, אולי אפשר בדיוק להכניס שוב פעם את המושגים של חזקה לעניין, כאילו לא רושם לא כתובים. זה דבר שהגיוני, אם בנו מסביבך, כאילו, גדר שמארבע כיוונים, כנראה שאתה מסכים לזה.
לא,
זה ישבתי בבית, חייכתי בנה, אמרתי זה כיף, הוא עושה לי את העבודה, כן? כאילו... אני לא יודע, כלומר, אני כן חושב שבלימוד חשוב להפריד במה שכתוב, בפרשנות הפשוטה של הטקסט, לבין הרצון שלך מה לעשות. ליצור עוד מקרה ולדייק. כי זה נוגע גם לשאלה מאוד פשוטה. האם לדעתכם רבי יוסי חולק על חכמים? האם יש פה חכמים בכלל?
לא.
אני
חושב
שלא.
אתה חושב
שלא.
לא,
לא,
לא.
שכן.
אבל הדעה שאתה לא יודע מה חכמים סובר. אתה יכול להגיד כמה דברים.
זה נכון, אתה צודק. אבל פרט הקריאה הפשוטה של המשנה. מה דעתכם? גם מה השיקולים עוד פעם? שאתה אומר שזה פשוט. פשוט יכול להיות נשמע לי, אבל מה... מה נראה לכם? האם יש פה חכמים בכלל? כלומר, כתוב אין לחייבים אותו. האם יש פה באמת חכמים שעושים דיוק ורבי יוסי חולק על הדיוק? או שפשוט יש תיאור מקרה שזה הרישה. הרי הרישה הוא מקרה עם פסק. אני צריך לעשות אנטר אחרי את השלישית. המקרה הוא מקיף חברו משלוש רוחותיו וגדר את השנה השנה השלישית. אז זה מה בא הפסק? האם לחייבים אותו? בא רבי יוסי ומה מציע? פשוט הוא מפתח את המקרה עוד קצת. אם עמד וגדר תרבית, היות והוא פשוט מדבר על מקרה אחר, אז מה אתה יודע אם יש פה בכלל חכמים שחולקים על זה? כלומר, מתי אני יכול להגיד בוודאות שיש מחלוקת? שיש אותו מקרה, יש לי שתי דעות, אבל יש פה פשוט חכמים דיברו על מקרה אחד ובאסי שכלל את המקרה עוד קצת. בבחינה הזאת, זה בעיניי השיקול לא לחשוב שיש בהכרח שיש פה מחלוקת, כי אתה פשוט לא יודע. כלומר, הוא לא דיבר על המקרה שהם דיברו, מה הם חושבים על המקרה שהוא דיבר? לא יודע, אז גם לא כתוב שהם קיימים בכלל. הנטייה שלי לחשוב שהמשנה צריך לקרוא שאם עמד הכוונה כאמור חברו, כלומר המכונה ניקף, ושחכמים פשוט לא דיברו על זה. מה קורה? אני לא יודע. ככה אני נוטה לקרוא את המשנה. אני אשמח לכל קריאה אחרת. סליחה?
זה נראה לי קצת, זה לא פייר להגיד את זה.
לא פייר להגיד
מה? הם דיברו על איזה מקרה ספציפי, והם לא חשבו מה קורה במקרה ממש דומה לו, טיפה שונה. כנראה הם אומרים משהו דווקא במקרה הזה, במקרה שונים זה לא יהיה ככה, כן יכול להסיק. זה כאילו, זה כמו שאני אומר, אוקיי, אין דבר כרגע בראש.
אולי הם חושבים שזה מובן מאליו. כאילו אם אתה אומר שאין מחייבים
לו שלישית, זה שאתה בוחר להתייחס למשהו, זה מעיד על מה אתה חושב, הדברים שאתה לא מתייחס אליהם.
לא, אז רבי יוסי בא ולהגיד, אני חושב שזה, ככל שרבי יוסי בא כמה דורות אחר כך, לא יודע, ואומר, זה לא מובן מלב, צריך להוסיף פה לאנשים על מנת שלא יהיה טעות, שאם הוא גדל את הרביעית, אז כן, אבל הוא מסכים איתם שזה מובן מאליו
שאני אגיד כן. אם אתה לא מגיע לסדר אחד במהלך השבוע, אז אתה אף מהישיבה. ברור שאם אתה לא מגיע לשתי סדרים, או אם אתה מגיע לחצי סדר, זה בסדר, נכון? כן יכול. מה הם חושבים על מקרים דומים, שונים? אני חושב
שלהגיד
אי אפשר לדעת
ולהסתפק בזה. אז בואו נתקדם בצד. האם יש טקסט שמדבר במפורש על המקרה שאתה רוצה לדייק במשנה? טקסט פשוט דיבר על המקרה הזה. טקסט ברור שמתאר את המקרה הזה.
הגמרא.
נכון? איפה בגמרא? לא, זה הרבה. דפי, יש לכם רוניה עקפי רבינה? תקראו את הסיפור. רוניה עקפי רבינה מארבע רוחותיו. זה פשוט, זה המקרה. כלומר, עכשיו לפי דבריך מרדכי, לפי, סליחה, יש רוניה שהוא באמצע, ועקפי רבינה, רבינה מקיף אותו מארבע רוחות. שימו לב, זו נקודה מאוד חשובה להבין איך פרשנות יכולה להסתעף. שכתוב עקפי, פה ברור שאין הכוונה רק שהוא, יש לו ארבע שדות מסביבו, אלא כבר ברור שמה הוא עשה גם? להקיף, הוא הקיף כפועל. הוא גדר, הוא הקיף אותו על ידי גדר. זה ברור שזה כך, בגלל שמה המשפט הבא? אמר לי, הב לי כמה בגדרי. לא כתוב, רוני עקפי רבה רודה וגדר אותו. כלומר, מבחינת השפה, שימו לב, שבמקרה של, של, של רוניה ורבינה, נמצא במפורש המקרה של מרדכי, ממש במקרה, במפורש המקרה של מרדכי דיבר עליו, וגם ברור שבחינה לשונית, כשהורים מקיף במקרה הזה, הכוונה על ידי גדר. לא שיש לו סודות מסרים, אבל מה לא קרה בסיפור? מרדכי, בוא נתחיל מהנקודה הפשוטה. לכאורה כשהוא אמר לו הב לי כמה דגדרי, מה היה צריך לעשות? תגיד לי מרדכי, לדבריך היה צריך להגיד לו במשנה המדויק שבמקרה הזה אתה חייב שלם לי וזהו, שהאמת היא אז מה הוא אמר הב לי כמה דגדרי? תגידו לי אתם,
זה מה שהוא מבקש באמת.
אז איך לקרוא את זה? כלומר, בוא נגיד ככה, הוא דורש הב לי כמה דגדרי, רק דבר אחד, מה קורה? אף אחד לא מצא את המשנה, אבל עצם הדרישה, אשמח מה היא הייתה?
זה לא המשנה. המשנה דברת על גדר שלוש, ועד מה קורה ברביעית, כאילו שלוש מותקם שאתה לא תושב עם מדעת כולם. ועד רבין, אבל זה עד בעיה. כאן רבינה גדר אותו מארבע רוחותיו, כי יש לו סודות מארבע רוחותיו.
מצוין, כלומר, בלשון אחרת, זה המקרה שמרדכי טען שהוא רוצה לדייק מהמשנה, וזה המקרה הזה פשוט פה קרה. הוא קרה בגמרא הזה. במשנה הוא לא מתואר. אבל כאן הוא מתואר. עכשיו, בוא נראה את הדינמיקה. אמר לי, אבא כמה לגדרי. אז מה הוא ביקש את זה? ופה רואים באמת את רבינה משוכנע, כמו מרדכי. בלי שהוא לא מרצה, אולי הוא חשב את זה על סמך המשנה. אני לא בטוח. אבל רבינה משוכנע, שאם עיכבתי אותך בלי שעשית כלום, אני צריך לשלם לך. זה משהו משוכנע. עכשיו, מה הוא אמר? לא, לא מוכן. למה הוא אמר לא מוכן? אני חושב מבחינה פשוטה, למה שאני אשלם לך? אתה עיכבת, והשיקולים שלך, למה צריך לשלם לך? ואיך זה מתפתח? הב לי לפי קנין בזול. גם לא יאהב לי. אב לי אגר נתירותה, לא יאהב לי. שכמובן אתה כבר מבין, מה המעבר מהב לי כמה דגדרי לקנים בזול ונתירותה? וזה יורד למה? מאיזה מדרג זה יורד? תהיו למדנים קצת לרגע. מה זה כמה דגדרי? כמה שבפועל הוצאתי. מה זה קנים בזול ונתירותה?
והכי זול שיש, כאילו, את המינימום שלו, אתה היית עושה, מה היה לך את האפשרות למחור?
מצוין, כלומר, אני חסכתי לך את ה... לא מה שעשיתי, אבל עשיתי משובח, וחסכתי לך את מה שאתה היית מוציא. אחרי זה נחשוב, מה ההבדל בין הניסוחים? ואז מה קורה? יום אחד, אבא כגדרי דיקלה, הוא עשה אגדית לתקלים, אמר לי להריס איזול שכל מיני קיבורה, דהיני, דהיני.
אוויר בזה שלמדנו, אמר לי, כאילו, את האוויר לגדה הוא נדיקלה.
הוניה היה גודר את התמרים מהדקל שבסדר. בסדר, הוניה שהוא באמצע.
לא, אוקיי? המילה גדה ותמרים.
אתה צודק. אתה צודק. עכשיו, מה קרה שם? אמר לי להריס איזול שכל מיני קיבורה, דהיני, אוקיי? כלומר, רבינה שלח את מי? את האריס שלו, אמר לו, לך תיקח לו, עזה לאטויי, אז מה עשה לו רוניה? התחיל לצרוח על האריס של רבינה. אמר לה, גלי תדאי תח, תמי נחניך עלי. אמר, הראתה שאתה בעצם מעוניין מה לעשות?
לשמוע מה שזאת.
לשמוע, אתה מעוניין בהגנה על השדה שלך, זה מעניין אותך, כן? לא יהיה לאיזה בעלמה, מי לא בא, הנה תראו אותה? אמר לה, איזה בעלמה עליו לך, לא יהיה בא, כלומר, מה נזק שהעז הולך לעשות מהו? הוא יוכל, אמר לי, לא גרב הבית למחלה, אלא אתה לקמי דרבה, אמר לי, זיל פייסי במאי די פייס, וילה דינה לך דינה כרבונה, עליבא דרבי יוסי. מה זה אמר לו, הוא פרייר, ירד עד, אגר נתירו אותה, תתפייס איתו הזה, אם לא, מה אני אעשה לך? אני אכריח אותך מה לעשות? תקראו טוב, כרבונה, עליבא דרבי יוסי.
מה בדיוק אבל רבינה אמר, כי רוני אמר.
כי מה רבונה אמר עליבא דרבי יוסי? הכל לפי מה ש... הכל לפי מה שגדר. עכשיו, בגמרא הזאת מופיע המפורש המקרה של מקיף מארבע רוחות. מה רואים פה בצורה מאוד ברורה? זה בכלל לא ברור להם שזה כתוב במשנה, נכון? אתה מסכים? מרדכי.
אולי לרבינה כן.
אולי לרבינה כן.
רבינה מסופר פה כאילו שהוא שווה לאוניה, אבל רבינה הוא רבינה. אם היה הפוך ורבה היה עם אוניה ואז הולך לרבינה, אתם יודעים, רבינה אומר שכאילו...
כן,
אבל... כאילו כן, הוא פה יסקל, אבל
הזמן. בסדר, אבל בסופו של דבר, בוא נשאל אחרת. מה ההבדל המהותי בין עמד מקיף לעמד ניקף? בלשון של רבה. בצורה מאוד פשוטה. או לפני כן, סליחה, בלשון של רבינה. גלית, דייתך ומינך, ניחה לך. מה זה גלית, דייתך ומינך, ניחה לך? בעמד ניקף אתה מגלה את דעתך. לעמד מקיף. הוא לא מגלה את דעתו, נכון? שזה פשוט יותר, זה השפה של מי? כלומר, כשרבינה אומר לו גלית עדיי תחו, תרגיל עם האריס, בשפה של מי הוא מדבר? איפה במשנה נמצא מישהו שאומר תולים הוא מגלה דעתו?
רבי יוסי,
נכון? מה זה אם עמד בגדר תרבית? הוא גלה דעתו, נכון? או בלשון מאוד מאוד פשוטה, אתה רואה בעליל שכשרבינה מנסה לתפוס אותו, הוא מדבר בשפה של רבי יוסי, נכון? בסופו של דבר, כשבאים לרבה, אז רבה כנראה מצטרף לזה.
שאלה אם זה מה שמחייב אותו. כאילו,
אבל כש...
זה לא
מה
נראה מה
שזה
היסוד שמחייב
אותו לשלם. אני בעד להסתפק. אני רוצה לשאול אם זה מוסכם פה על כולם, עשה פרלמנט. אני בעד להסתפק בזה שהמקרה שמקיף מארבע רוחות קרה בזמן המוראים, זה דיון במוראים, הוא לא כתוב במשנה במפורש. הוא מוסכם עליך?
כבר
עמד מקיף בגדר תרבית, זה מקרה שקרה, אפשר לראות שדווקא רבינה בהתחלה, אני איתך, חשב שאפשר חייב. ובסופו של דבר, למה הוא עובר בסופו של דבר? איפה הוא עובר? עזור לי. הוא עובר לרבי יוסי, לגליה דייטה. כלומר, הוא יצר מציאות של גליה דייטה, למרות שעמד מקיף, הוא עשה גליה דייטה בתרגיל. עם האריס, ובדרך גליה דייטה רוצה לתפוס אותו. כלומר, רבינה בהתחלה אמנם חשב שבלי גליה דייטה אני חייב אותך. אבל בסופו של דבר, כשרבינה הבין שאין לו שיניים לחייב, אז הוא בעצם יצר מציאות של עמד ניקף גם כשעמד מקיף. זה מוסכם? כלומר, הבנו מה קרה פה? בבחינה הזאת אני עוד פעם חוזר ושואל, מרדכי, לא בהתחלה של רבינה, בסוף של רבינה, האם באמת ברור שיש מישהו ש... חולק על רבי יוסי, כלומר, בסופו של דבר הוא במציאות של מקיף מארבע רוחות יצר מציאות משפטית שהעיקרון של רבי יוסי במקיף משלוש רוחות. זה בסופו של דבר מה שקרה. נכון שהיה שלב בהתחלה שהוא ניסה, אבל לא רואים מקיפה לגביו. האם זה אבא אמינה שהיה לו נוח עכשיו ככה? על מה זה היה מבוסס? אני לא יודע. בסופו של דבר, אני חושב שגם המקרה של, של רבינה ורוניה לוקח לקח שעולם המושגים של המחייבים במהלך הדיון, לא בהתחלה, הוא, הוא מתגלגל חזרה לרבי יוסי גם כן. זה בסדר?
כן, לא ברור שהוא מביא את התיק של רבי יוסי. השאלה היא, טוב, זה לא עניין אבל השאלה. כאילו הסיפור הזה אתה לא יכול להוכיח שזה. זה שהוא... מה גרם לרבה? לרוב להגיד את זה ולשלם לו ולפס אותו, ואם לא אני... ואם לא אז תביא לו כמו רבי יוסי על ידי בזה רבונה.
עצם המעבר לרבי יוסי,
עצם הגילוי דעת, או עצם זה שהוא גדל.
אז בוא נראה, זה שהוא עובר לרבי יוסי, מה זה מראה בצורה ברורה?
זה הדין,
זה עיקר הדין, אבל זה מראה שאם אפשר לחייב זה בגלל מי שבמשנה אמר שהם חייבים. עכשיו איך אפשר באמת פה לעבור לרבי יוסי? זה רק לסמך גילוי הדעת. ואני חושב שרבינה חשב כמוך, אבל רבה בסופו של דבר, זה שהוא אומר דווקא כמו רבי יוסי, מגלש איך רבה קרא את המשנה שאין חכמים לחייב על פיהם, אלא יש לי רק את רבי יוסי. ברבי יוסי, עוד המקרה במשנה היה שהוא מקיף רק לשלוש רוחות, ואז הוא גודר לבת הרביעית. יש לך מושג משפטי שעושים הפשטה מרד ברבי יוסי, נקרא גליה דייטי. עכשיו, במקרה של רוניה והרבינה שהוא הקיף אותו מארבע רוחות, אז אין לי את גליה דייטי, הוא יצא גליה דייטי באופן מלאכותי. בדברי רבה, היות והוא אומר, דיין לך כרבי יוסי, ורבי יוסי הכי חמור, אנחנו מיד נגיע, נשתדל להגיע, רבי יוסי הכי חמור, זה אני חושב בצורה מאוד פשוטה, מכריח, שרבה לא ראה חכמים של פיהם אני יכול לחייב עמד מקיף, אלא רבה רצה לחייב אסמך רבי יוסי, והעיקרון הוא גליה דייטי. כלומר, אני רוצה לחשוב שגם ברבה מתקיים, שאיך רבה קרא את המשנה, שאין פה, הוא דבר על המקרה שלנו, ושתיארנו, ואין מישהו שחולק על רבי יוסי. אין סיבה לחשוב את זה בדברי רבה.
במרחב,
שערה
משחכמים זוברים, דעת חכמים במשנה זה שהקיף שלוש, ואז אם עמד הניקף לגדר התרבית, מחייבים אותו רק תרבית. שזה דעת חכמים. באמת, במקרה של רוניה זה לא שייך כאן, בגלל שהוא... שהמקיף כבר גדר ארבע, כי יש לו ארבע זרדים סביבו, ואז לכן אין לו סוג, אין לו את האפשרות לחייב על פי חכמים. ויכול להיות שיש דעת חכמים
שמחייבת, זה יכול להיות, זה יכול להיות. דבר אחד בוא נסכים עליו, שכשרבה רוצה לחייב במקרה שמקיף את חברו מארבע רוחות, אז הוא רוצה לחייב על סמך רבי יוסי, סמך המושג שנקרא רבי יוסי, שזה כנראה גילוי דעת. אז יכול להיות כי הוא פוסק כמו, זה לא אומר שאין חכמים, אבל הוא הולך לרבי יוסי, כמו אין הבעיה, היא שברת על ארבע רוחות, איך יוצרים גל ידיים, היה פה תרגיל. אבל זה מה ששאולה, נכון? אני חושב. בסדר?
כן.
עוד שאלה בפשט הגמרא, מה זה, מה רוני אומר לו, איזה באלמה לאכלו יבייה. עולה לאכלו יבייה.
בוא נקרא את זה, כי אמר לי גל מלך ניחל, לא יהיה אלא איזה.
מי זה באלמה? גם אתה צריך להביא שומר ש...
לא, זה מה שרבין אומר לרוני, אבל מה רוני עונה לו? אמר לו, איזה באלמה, לאכלו יבייה? מה זאת אומרת? היה צריכה לאכול? היא כן צריכה לאכול, מה...
תגיע לעצמרים.
הוא מוחק את הלאה, ראית? הוא מוחק את הלאה. אמר לי, איזה באלמה, לאכלו יבייה? אני אבדוק רגע בכתבי היד שנייה, בוא נראה, יש לי פה פריז.
גם לי לה, אבל אומרים מה רוני מנסה להגיד את זה.
אני אקרא לך את זה מפה, בסדר?
כי זה גדר של גזים רק, העובדה שהאריס נכנס על הגדר לא הייתה נגד אדם.
טוב, אני יכול להגיד לך שהגרסה פה בכתב יד פריז היא באמת, העיזים מופיעים רק פעם אחת, אני אקרא לך את זה. יום אחד אבא כגדו רוניה דיקלה אמר לי להריסי זילה הייתי לכיבור הדהיני, אז הלאה, תוי אלי רם אלי קלה שפקה. אמר לי, מורבינה אומר לרוניה, גלי תדאי תחדניך לך לא יהיה אלא איזה, איזה לאו אכלו יבאי. כלומר, מה אני רואה? שאתה הוא מעוניין להגן על על השדות שלך. עכשיו, מה ההבדל הגדול בין איזים לבני אדם? הוא פשוט, בני אדם יש להם שליטה עצמית. בוא נדבר על הפרוכת, זה לא להיכנס. איז, רואה הולך, הוא בעל חי. לכן מה הוא אומר לו? לא יודע, אתה רוצה להגן, אז אתה צריך הגנה. איזים, האיזים לא יאכלו לך כמו זה בשאלה? לא אשגח בי. כלומר, במובן הזה זה נקרא שהוא פשוט הוכיח לו שהוא מעוניין להגן ושהוא חשוף לבעיה.
אוקיי, אבל איך
מסבירים
לפי גמרא?
גם כאן, רש"י אומר את זה.
רש"י פה קצת מתמרן בתוך זה.
מה אני אומר? איזה באלמה לאכלו יבייה? מה? אתה אומר שהוא כאילו מסכים איתו שאיז רוצה לאכול.
ואז הוא אומר לו, בסדר, גם נגד עזים אתה צריך שיהיה הגנה. גם תשים על עיניים, אתה צריך לשלם לו. הגדר לא עצר בני אדם.
כן, כלומר, משהו נעשה להגיד לו, אתה אולי לא חייב גדר, אתה חייב שומר. בסדר, כלומר, העיזים באות, הוא אומר, העיזי איזה באלמה, לאכלו יהיה באו, לאו לאכלו יהיה באו, כן? מה רשי גורס פה? זה לא ברור. ברור שהתשובה היא, אמר לי, רבינה עונה לו, ולא גב רבה, התדמך לילה. כלומר, אתה לא צריך לשלם לשומר? כבר שזה דבר, אתה גל יד הדי, תכף שזה נוח לך.
כן, רק
לא
הבנתי את המשפט הזה שרוני עליהם.
כן.
מה זה אומר?
הטקסט פה קצת מסורבל, הטקסט פה מסורבל. הטקסט של פריז הוא מאוד חלק. כאילו, שנקרא אותו עוד פעם?
לא, בסדר.
הוא ממש 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 חלק.
מה שלנו?
למה זה מעניין אותך? הטקסט הזה נעשה מסורבל. כן, אני לא בטוח. כאילו שלומדים במאה ה-19, אבל מה? כאילו, ממי קידש את הטקסט הזה? האלמנה והאחים רום, בסדר. האלמנה והאחים רום קידשו את זה, בסדר. מבחינת המקרה זה ברור שהוא ניסה ליצור במציאות של המקיף מארבע רוחות, המציאות המשפטית של רבי יוסי. ורב עבודה אם נדבר ככה. בסדר? אז זה כאן. בסדר, מה השלב הבא? אתה רוצה לעבור לתוספת הבא מציע? רוצים לראות איך הגמרות קוראות המשנה? כרגע רק בשלב הפרשני. גם שלא נספיק גם הרבה יותר מזה.
זאת אומרת שרבי יוסי לא חלק על חכמים? הוא פשוט מסיב...
לדעתי, אתה שואל? לדעתי אין פה חכמים. חכמים היה מקרה אחד, רבי יוסי יצר עוד מקרה. מה חכמים אומרים? לא יודע. אני גם ברבה חושב ככה. כלומר, כשאתה הולך לרבה, פה נוצר המקרה האחר, ורבה החזיר אותו לרבי יוסי. למה אני חושב שיש חכמים? זה לא ברור לי הסיפור הזה. אבל מה אני צריך לשאול? למה הגמרא חושבת שיש פה מחלוקת? בסדר, שאלה מצוינת, אולי גם הגמרא. כן.
דין
החיוב,
עברנו
עליו, למה?
קדימה.
בוא, יש פה נשמע. לא מצינו, אז בוא נשמע. בוא קדימה.
השאלה היא, למה הוא חייב? אז אמרנו, כי הוא גילה שנוח לו.
אתה שואל למה לא חייב בשלוש, או למה חייב ועמד...
אני
אסתם
לך נוח לו. לא
רק
שיש לשלוש. אז אולי לא גילה לתור, אבל ברור שזה, והרי זה גם מה שקורה במקרה של הסיפור שם. שהוא גילה עושה לו כזה טריק כזה, ואז הוא רואה, אתה רואה, ברור שאני נוח לך. אתה שומע על השדה שלך. הרי כל אדם נוח לו לשמור, הוא רוצה לשמור על השדה שלו, אולי לא מגדר, אבל...
ומה הוא חייב שנוח לי, בוא... מה נשאל?
לא יודע, אבל מה הוא חייב בזה שאם אתה הוכחת, כאילו אני אשאל על רבי יוסי, אם הוא בנה את הרבית, למה הוא חייב? נוח לו, מה?
כן, אז מה דעתך?
אני לא בטוח בדין של
הבדיקה,
למה
הוא
לא חייב? כאילו, אם הוא לא חייב,
אני חושב שהוא לא חייב למה הוא נהנה מזה. כן. מה, יש לך מה לומר לדידי? מה בעצם דידי שואל? למה בשלוש רוחות אין מחייבים, ולמה בעמד וגדר כן מחייבים? נכון? בעצם השאלה שלך. מה דעתכם? מתוך ברא ובתרא, מתוך המשנה.
אני יכול להציע משהו?
כן, בטח.
אני חושב שעיקרון מצד האמת, כאילו... באמת כמו שאפשר לדון בו בעולם הזה, אם הוא נהנה משלוש גדרות, הוא גם צריך, משלוש רוחות, הוא גם צריך לשלם. לא, מניח שיש לו ענה
פיזית.
מה?
זה לא בא נגד איזה קריאה, זה בא נגד שלא יתנצו עיזים, אז לא דרך אגב...
זה, אז הוא לא משלם, הוא לא נהנה מזה, אבל מניח שהוא נהנה מזה בצורה כלשהי, שאי אפשר לראות אותה, אז הוא באמת צריך לשלם, אבל אין לנו דרך להוכיח את זה. ברגע שהוא גילה את הטוב, יש לנו דרך להוכיח את זה, אז אנחנו מוציאים ממנו את זה.
אז מה אני מוציא את זה ממנו?
אז מה זה שהוא גילה דעתו.
אז מה אם הוא גילה דעתו?
גילה דעתו, כאילו, בעצם ההנאה שלו, לא בעצם הגילוי.
אז למה אדם שגילה דעתו חייב? סבבה לי, זה כיף לי שעשית
את זה. רק אז יש לנו דרך לדעת את זה בעולם הראיות
שלו. וכשאני יודע, אז מה? כאילו, אז מה מחייב?
ההנאה שלו, בעצם הגדר. להנאה שלו בעצם הגדר...
כשאומר הנאה, למה אתה מתכוון?
הנאה שלא יגנבו לו דברים.
כלומר, אני אשאל אחרת, אם אני מהנה אותך בלי שביקשת, אז אתה צריך לשלם לי?
בעיקרון, כן, אבל אתה לא יכול... אם זה מתנה, אז לא, אבל אם זה...
זה לא שלום. אתם שומעים לאיזה כיוון ידידיה הולך? כיוון מחייב הענאה. ממי הלך בכיוון של ידידיה? נכון, זה הגמרא בבא קמא. זה נקרא מחייב הענאה, זה הנושא שהיא בודקת. אם אדם שנהנה מהחבר שלו...
אבל ברור שהוא נהנה גם משלוש. אולי זה לא ענה שלמה, אבל...
אבל אין לנו יכולת...
לא, הוא נהנה משלוש.
מה זה אומרת? נשמע כולה את מסדר, יום ההגדר שלו. תלך תקטוף לו. אני בטוח שכל הגדר.
אבל מה זה
יותר גדול? יש סיכון שמוכן לקחת. אתה יכול להגיד לך, אני כרגע נמצא, יש פה איזה.
אבל אין לי בעיה.
הוא נהנה מזה, אולי הוא לא עושה את זה מעצמו, אבל הוא תמיד יהנה.
גם שלא אין לך יכולת להוכיח שהוא נהנה.
בטח שיש לי. זה הנחת יסוד שכל אדם...
אבל לא, סליחה, אין לך יכולת להניח שהוא באמת מוכן לשלם את המחיר הזה. הוא יכול לבוא ולהגיד, בסדר, בהשקעה של רווח מול הפסד, אני מוכן, גדר אולי לי ככה.
אבל זה שאלה כמה הוא ישלם.
הסיכון שאיזה תבוא ותיקח זה הסתברות של אחד לזה, מה שהנזק שיכול לקרות לא שווה גדר.
בסדר, שאלה אבל כמה הוא ישלם, לא יודע. כאילו, הוא אולי יעשה גדר זולה או משהו.
כמה אנשים שמור לך חבית למחור?
הוא אומר
שזה שקל חבית למחור, כי זה לא שווה שום דבר. אפילו שחזר רק את הצ'וק לגדן, אז זהו.
בסדר, אבל יש הנהגים דבר במקרה איזה מהכיוון הזה, היא לא תלך אליך. סתם דוגמה.
אז אולי זה הנה בפסור של דבר, זה לא הנה שאתה יכול למות.
נכון, זה מה שאני אומר. זה הנה שאי אפשר למדוד. אפילו זה הנה שאי אפשר למדוד, אפילו אם הוא נמנע מזה, אתה לא יכול. זה שאני פה עכשיו נגיד... עשיתי שקניתי פה לכולם קולות, ואני מבקש לכם רק על השלום על זה. יכול לבוא לכם, ולכם אתכם שתשלמו, ואז כך שקנית.
טוב, אתה מוכן פה בשני כיוונים. כמו כיוון אחד אומר שהסיבה שלא מחייבים בשלוש, כי אין ענה. ולפי זה כשתהיה ענה, אז מה אני אעשה? אני אחייב גם, לכאורה גם בלי גילוי דעת, זה מרדכי. במקיף מארבע, נכון? עכשיו יכול להיות שלפי זה גילוי דעת מתפקד. גילוי דעת מלמד ש...
מלמד שאתה...
שאתה נהנה. דידי אומר דבר אחר לגמרי. דידי אומר שאתה פטור משלוש, לא כי אין ענה משלוש. יש ענה ועדיין אתה פטור. למה אתה פטור? כי אולי מי שמענה אותי הוא פטור. גילוי דעת הוא המחייב. כלומר, גילוי דעת לא מגלה לי שיש ענה. גילוי דעת הוא גופה מה שמחייב לשלם. זה מה שאתה רוצה להגיד?
אני...
אני מנסה להקשיב לך.
כי לי ברור
שהוא נהנה
משלוש,
ואז הוא
לא
נעשה
שלמה, אבל
זה ענה כלשהי
ברור שיש לו.
ועדיין הוא פתור, שמה זה אומר? שכנראה מחייב של הנאה הוא מוגבל, הוא לא קיים, נכון? או שהוא מוגבל.
נכון.
אז מה נותן הגילוי דעת?
אבל זה
עדיין,
אני מסביר איך זה עובד, אבל זה לא
מובן
למה.
אוקיי. אני שואל, האם אפשר להציע מסגרת ברבטרה מחייב שנקרא שכנים, כאילו נחזור עוד פעם? אני אומר את זה ככה, בבטרה משנה לפניכם את ארץ שניים שבונים ביחד? כן. שכנים שרצו לעשות מחיצה, בונים את הכותל, נכון, באמצע? כלומר, עכשיו מתואר באנשים שאי אפשר לכם לבנות ביחד, אבל אולי כשיש גילוי דעת למה חזרתי. לא למה יש להנאה כללי של בבא קמא, אלא אולי חזרתי לאיפה? לשכנים, אני אשאל את זה בצורה אחרת. איך אני קובע את צרכי החצר? או לפי רצון משותף ולפי מנהג המדינה. פה יש מישהו שרוצה לעשות משהו שהוא לא מנהג המדינה, בלשון אחרת הוא לא משקף בכלל את מה שמקובל. אבל מה קורה כשהוא גילה דעתו? אתה עוד פעם בעצם מצטרף אליו, זה הופך להיות מעין רצו. זה מה שאתה הופך להיות. כלומר, הראשון שבנה ודאי רצה, ועכשיו השני שעומד וגודר, אז הוא גם רוצה. בסופו של דבר הוא מגלה שהוא רוצה גדר. עכשיו מה יכולת להגיד? הוא רוצה גדר בזול, כלומר במה הוא מעוניין? אם אתה עשית שלוש הוא מוכן לעשות לעשות אחד, זה לא מגלה שהוא רוצה את כל הארבע. כלומר זה בהחלט זה לא מעבר כל כך פשוט. פה כבר אמרת דבר ענק, אולי זה בדיוק ההסבר של דמי קני בזול. כלומר שמי אומר שהאדם שמוכן לגדור רבין באמת היה מוכן את כל הארבע לשלם בעד כל הארבע. אבל הייתי שוקל במסגרת בבא בתרא לא לרוץ למחה יש לנה של בבא קמא, במסגרת משניות בבא בתרא לשוחח עם שפת הרצון, עם שפת מנהג המדינה, שזו השפה של החטיבה הזאת. זה מה שלי נראה שכיוון שהיה מאוד פורה. עכשיו פה אמרת דבר מאוד מאוד מתוק, כן? הסוגיה בגמרא, שמתם לב, היא המוראית, היא מי מדבר בה?
הסתמאית.
הסתמאית כולה למעט שני חלקים. החלק הראשון אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרב יוסי, זה ממש המורה, נכון? שק ביחד עם הקטע הזה לשלב הזה. יצא לכם לראות את הסינופסיס של סבתו? מה זה סינופסיס, אתם יודעים? שעושים העתקה משווה של כל הנוסחות. זה מה שסבתו עשה, הוא עושה טור, העתיק את כל מה שכתוב בכל ידי הנוסח. הבעיה היחידה במשפט הזה הוא שהוא לא מופיע בכתבי היד ברובם המכריע, במשפט הזה יש שם סבת או תורה שלמה, ויאללה שעה אני לא אגיד לכם עכשיו מה תורה שלמה, שהמשפט הזה הוא לא מקורי בגמרא, הוא נוסף על פי עריף, יש לו שם תורה שלמה והזדמנות, בסדר?
דווקא המשפט היחיד שלא סמי אומר שהוא תוסף מאוחר?
כן, כן. אחרי זה יש את רבונה וחייה ברב, ומתנן מתחילה סוגיה סתמאית. זה מוסכם?
כן. מסתם איך אמרו על שהחקר רבי יוסי, אמרנו שהם לא חולקים.
מה זה?
איך הרב דמר שמואל על החקר רבי יוסי, אמרנו שהם לא חולקים.
שאלה טובה. אז כרגע לדידינו בוא נסתפק בזה שהמשפט הזה כנראה לא מופיע, הוא לא מופיע בכתבי היד, בסדר? כלומר, המשפט הזה, אני אגיד לך, הוא חשוד שהוא לא, שהוא לא מקורי בגמרא. בסדר? הוא כבר ודאי יודע את הגמרא, המשפט הזה, שמניח שמה? שיש מחלוקת. בסדר? אתה רוצה לדעת מי זה שמואל לפי המאמר של סבתו? גלות לך?
כן.
שמואל זה הרשב"ם. ככה הוא טוען. אני מקצר לך את המהלך, אבל המהלך של סבתו, שזה נוסף על פי הריף, והוא מוכיח מכתבי יד עתיקים של הריף, שזה גם לא מופיע בריף. אז איך זה הגיע? כלומר, זה כנראה, המשפט הזה מגיע מהריף לגמרא, שבריף עצמו הוא גם לא נמצא. אז איך הוא מגיע לריף? אז התשובה היא שיש לרשב"ם הגאות על הריף, שהוא תמיד מתחיל אותם כאמר שמואל. אחרי זה כבר אמרו, אמר שמואל, זה רגילים, אמר רב יהודה אמר שמואל. הוא סופר במאמר שלו כמה פעמים בשעת יש אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה, כמה פעמים אמר שמואל הלכה. והוא, זה סגנון שרגילים אליו. זה הסוף של המאמר, מי שרוצה לקרוא שיסתכל. זה שמתי באתר. בסדר, באתר שלנו, תוכל לקרוא. בסדר, זה, אבל... מרדכי סבתו הוא אח של רב חיים סבתו. הוא בחור חור שהיה הרבה שנים מרצה במכללת הרצוג. הוא תמיד חכם רציני, הוא אחד המחקר, הוא מחקר שאבא שלי סומך על יראת השמיים שלו בעיניים עצומות, בסדר, אני יכול להגיד לך. הוא אחד מהדוגמאות שהוא אדם שזכיתי גם לעבוד איתו כעשר שנים, למדנו ביחד במדרש חברותא, הוא עד היום מלמד שם. משנתו קו ונקי, כלומר בענייני נוסח וטקסט, הבן אדם הזה עובד מאוד מאוד יפה. במאמר הזה הרב יעקב חולק על כל המאמר, תדעו, יש לו טענות חזקות, אבל הוא אדם שעובד מאוד מאוד מדויק, מאוד נקי, הוא גם עם אישיות מאוד, הוא ענף גדול. והוא יהודי ירא שמיים. מה שמעניין אותו, לפחות במאמר, זה נוסחאות. כלומר, אין אופק של למדנות, של משמעות בתוך המאמר הזה. אבל בתחום שהוא עוסק בו, הוא אדם מאוד מאוד מקצועי. כיום מרצה בחוג תלמוד בבר אילן. שבגלל זה הוא פרסם הרבה מאמרים עכשיו, כי הוא צריך קביעות. והתקופות שהוא לימד הוראה כמון, הוא לא פרסם כלום. כאילו, בשנים האחרונות הוא התחיל לפרסם הרבה. ואת המאמר הזה הוא גיבש, הוא לימד במדרש חברותא. זה יכול לספר לכם. שימדנו שם ביחד ברב אטרה. אני זוכר אותו הרבה עם החידוש של בית מדרש. כאילו, זה משהו פשוט מדהים. אבל זה קוריוז. אבל בכלל מבחינת הסוגיה המוראית, החלק המוראי בסוגיה הוא אבונה וחייה ברב, שבוא נגדיר כאילו מה מעסיק אותם, כאילו מה נושא הדיון. מה מעסיק אותם? נושא הדיון הוא פשוט הכל לפי מה שגדר, הכל לפי דמי קלים. איפה אומר כוח המילה הכל? פשוט מחלוקת פרשנית. כשרב יוסי אומר גם אליו את הכל, ברור שהכל הוא... השאלה מה זה הכל? ומה בעצם המחלוקת? היא מחלוקת נורא פשוטה. אמרנו זה לפני שתי דקות. אם אני אומר הכל לפי מה שגדר, אני אומר כל מה שהוא עשה, אתה משתתף איתו, אני מניח חצי חצי. ככה אני מניח. לא שאתה צריך לשלם את הכל. מי שאומר דמי קנים בזול, אומר דבר מאוד פשוט. כשיש לי כבר שלושה קירות בנויים, אני מוכן לבנות קיר רביעי. מי אומר שהייתי מוכן להשתתף בהוצאה האדירה הזו של כל ארבעה קירות, ולכן מה אתה יכול לגבות ממני? גילוי הרצון שאם אני רוצה לגדר, אתה לא יכול לגבות ממני בפועל את מה שאתה לקחת. עכשיו זה קודם כל המחלוקת, זה הקטע המוראי היחיד המפורש של המשנה. פרשנות, כלומר בוא נסכם כאילו מה המוראי מפורש פה. פרשנות של הביטוי הכל, והסיפור של רוניה ורבינה שכבר דנו בו קודם. משל בכלל למדנית, מה ההבדל בין להגיד הכל לפי מה שגדר או לפי דבי קלים בזול? כלל המדינית. ככה בקריאה הראשונה. מה נראה לכם? הפשטות של מה עומד אחרי דבי קלים בזול? דבר
מדינה.
פרקטיקה.
לא פרוש פרקטיקה, נסביר.
שהוא מחפש, שיהיה לו גדר. הוא לא בטוח שהאסתטיקה מעניינת אותו. יכול להיות שגם, אבל אם הוא גדר את זה, סימן שהוא רצה שיהיה לו סגור עד הסוף. וסגור עד הסוף יכול להיות סגור גם עם קנים.
אני חושב שזה נעשה בעל כוחו פשוט, ולכן
זה... אתה לא מכיר מציאות שבאדם מוכן להוציא כסף מסוים על דבר, לא מוכן להוציא סכום יותר גדול? כלומר, הוא ראה שיש שלושה, הוא ראה שלושה קירות, אמר עכשיו בזול אני מקבל קירות, זה לא מוכן, כלומר, מקנים בזול, הוא פחות או יותר אומר, זה לא שעכשיו הוא שותף בכל מה שקורה פה, אז קודם דיברנו, האם יש מחנה של שכנים, זה לא שפת השכנים, זה יותר שפת הענה, אתה מוכן, אתה מראה שזה מהנה אותך, אתה מראה שזה טוב לך, כמו הסיפור עם האריס, עם רבינה, מה סך הכל רבינה הוכיח שם? שאתה שמח, שאתה, יש לך בעיית גנבים בחצר, זה מה שהוא הוכיח לו, כן? הוא לא גילה דעתו שם שהוא מוכן, מה? שמה הוא יהיה מוכן?
להקיף,
מה? הוא גילה דעתו שהפתרון הוא גדרות? זה לא, הוא גילה דעתו שיש לו בעיה. כלומר, מה היה תיאורטית הוא יכול להגיד? אין בעיה, אין לי שום בעיות בחצר שלי, בביקה שלי. הוא גילה דעתו שיש לו בעיה, זה מה שהוא גילה דעתו. עכשיו, מה אתה מוכן להוציא כדי לפתור את זה? אני לא, זה לא אומר שאני מוכן להוציא את כל מה שאתה הוצאת. לעומת זאת, אם אני אומר, הכל לפי מה שגדר, זה נראה לי, זה ממש לדבר שפת השכנים. כלומר, מה זה בא להגיד? אתה שותף איתי בכל הבנייה, בעצם זה מחזיר אותך לרצור. כלומר, בפשטות, המחלוקת האמוראית הזאת, היא מחלוקת שרוצה להבין מה היסוד של דברי רבי יוסי. אני חושב שבפשטות זה ככה. שמה מתגלגל בכל הסוגיה בהמשך שהסתמאית? אנחנו לא נספיק עכשיו לעבור עליה, אבל רק בקצרה. מה החומרים שיש בה? קודם כל, מה ההנחה הפרשנית שלה, קראת המשנה?
שיש מחלוקת.
שהם חולקים. זה קודם כל ההנחה. מה אנחנו חייבים לברר לעצמנו? איך הם הגיעו לקריאה הזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, גם מה ברור להם שהם חולקים, ושאיך מפרשים את רבי יוסי שאם עמד? אם עמד זה מי? אתה בטוח בזה?
רובין לא שנה,
שניהם. אני חושב שהגמרא חושבת שזה לא משנה. כלומר, הגמרא כאן מפרשת שאם עמד זה המקיף. לא?
אמרת לא שנה.
כן. אני חושב. כן, כלומר, הגמרא כאן מוכנה לפרש שאם עמד זה המקיף. כלומר, יש פה בעצם קריאה בגמרא שאנחנו צריכים להבין איך הגמרא הזאת הגיעה לפרשנות של המשנה. שנית, כשהגמרא מחפשת נפקמינות, אני כבר עשיתי לכם את העבודה, היא מביאה נפקמינות שאתם כבר פגשתם אותם היום בשיעור. מאיפה באים כל הנפקמינות האלה? דמי קנים בזול, הגר נתירה, מאיפה זה מגיע?
הסיפור של
רבינה. הסיפור של רוניה. זה די מסתבר שמה היחס בין הסיפור לבין הגמרא כאן, שצריך להפוך את הסדר, כלומר שהקטע הסתמאי הזה מכיר את הסיפור, ודרך מה שרבינה אמר לרוניה והסיפור, אז יוצרים, משתמשים בחומרים האלה כדי לייצר...
אז הדין של לא שנה, כך לא שנה מקיף, ופה אנחנו
אומרים
לסיפור של רוניה.
כי הסיפור של רוניה הוא שהמקיף עשה את זה, זה מצוין. כלומר, הסיפור של רוניה מספק לי כמעט הכל, הוא מספק לי גם גר נתירה, גם דמי קנים בזול, והוא גם מספק לי את מקיף. והסיפור של רוניה מספק את כל החומרים לגמרא הזאת. נכון. פה בעצם השאלה, האם אפשר באמת להגיד שהכל מיובא? זה השערה של סבתו, שכל הסוגיה נבנתה על יבוא מרוניה ורבינה. השאלה אם זה משכנע. אבל זה דבר שצריך לבדוק אותו, אבל ודאי שהחומרים נורא נורא אדומים. כנגד זה, וזה לסיים, יש את הגמרא בבא קמא, שהיא בעליל, איך היא מפרשת את המשנה? שעמד מי? זה כתוב שם בגמרא.
זה אבל רק
התירוץ האחרון, נכון? אתה צודק, אבל הגמרא בבא קמא ברור לה שיש לה פרשנות למשנה, שמי שעומד זה הניקף, ואנחנו צריכים מחר להתחיל את זה. בסדר, כלומר, אני לא יודע איפה הגיעו החבורות האחרות. אתם כבר גמרתם את זה בכוחות עצמכם? חבור בתחילת הסדר זה טוב, או חבור בסוף הסדר? בסדר, כאילו להבין איפה אתם עומדים.
נסיימנו את
ה...
לא
את
כל הגמור,
נסיימנו בבא קמא. אז טוב לכם בתחילת הסדר או בסוף הסדר, חבורי?
חבורי גם
לראשוני רק עולה. לא, בתחילת הסדר זה רק לגמור את הגמרות. שאני אשאל מה קרה באחרות, באמצע הסדר, אז אני אשאל מה קרה באחרות. רק מה שנשאר... זה, אני אומר ככה, מה שנשאר זה, קודם כל לא לגלנו בתוספת הבא מציע, כאילו, היא התוספת על המשנה הזאת. שנית, בתוך הסוגיה בבבא בתרא, אנחנו צריכים להבין איפה הגיעו, איך הם קוראים את המשנה ואיך הם הגיעו לזה. שלישית, יש פה בעיות נוסח שחבל על הזמן, אני טיפלתי רק ברב יהודה, מה זה הלישנה אחרינה, מה בדיוק קורה שם, אצל סבתו יש שם את כל הסינופסיס, מי שרוצה שיקרא את המאמר, מבחינתי, מי שתסתכלו בסינופסיס, כאילו, תקבלו את הנתונים, תתרשמו לבד, מה הסיפור. בסדר, והיחס בין זה, בין הגמרא בבא קמא, כבר באה הגמרא בבא קמא, איך היא פרשה? לסגור את כל זה, אנחנו בשלים לעבור לראשונים. בסדר? תיאבון.